טוב, אנחנו בפרק חדש בלעני הנוער. מה נשמע עם נתן?
מצוין.
הזמנתי אותך היום. יש כמה דברים, האמת, שמטרידים אותי. אמרתי שבא לי לדבר עם מישהו שיכול לשקף ואולי לענות על כמה שאלות. קודם כל בוא תציג את עצמך.
אוקיי, אז אני אלנתן אלפרט ממושב בית גמליאל, בן 18, ואני אומר שהכרנו לפני בערך שנה וחצי.
שנה וחצי, אה?
וואו. שנה וחצי, בעקבות ההצטרפות בתור מובל לטינק. אני יוצר תוכן ברשתות החברתיות, עבורי ועבור בעלי עסקים. נכנסתי לטיקטוק באמת כמעט לפני שנתיים, ומאז מתפתח וגדל.
אני רוצה להגיד לך על מה אני רוצה לדבר. אני מרגיש שיש איזשהו שינוי שקורה אצל בני נוער. והשינוי הזה, אם אני צריך להציג פה איזושהי סקאלה, בין אובר חשיפה, עולם גדול, לדבר על הכל, לשתף בהכל, לבין עולם שהוא הרבה יותר סגור, הרבה יותר מצומצם. עכשיו, הדברים האלו הם, הסקאלה הזאת בעיניי הולכת לכמה כיוונים. דווקא אני אתחיל בסיפור האישי שלי. אני זוכר את המעבר שלי כנער שגדל במושב, מאוד מאוד בטוח, מאוד קטן, גדלתי במושב בצרה, היה לי את הקבוצת חברים שלי, אני זוכר את הרגע שהכרתי את העולם הגדול. עכשיו, אני לוקח אותך הרבה שנים אחורה, כשאני הייתי כן. בנוער. זה לא שהיה רשתות חברתיות שהכרתי את העולם הגדול דרך הרשת החברתית, לא, הייתי צריך באמת להבין שיש עולם גדול. כלומר, זה אומר למשל לנסוע לתל אביב, זה אומר לפגוש פתאום בתנועת הנוער חבר'ה מכל הארץ, להבין שהעולם הוא הרבה יותר גדול מהמושב. עכשיו, המציאות היום אצל בני נוער היא אחרת לגמרי. ואני רוצה קודם כל קצת לשמוע ממך על הסיפור שלך בין המעבר מנער במושב, קטע גם כזה בבית גמליאל, זה מושב קטנצ'יק, לא?
בערך 2500 איש.
קטן.
כן.
זה לא עכשיו תל אביב או משהו כזה, שעשה קודם כל איזשהו מעבר, כמו שאתה התחלת לעולם הגדול. האם אתה עכשיו זוכר את המעבר הזה לעולם הגדול, את החשיפה פתאום, את הלהבין שיש פה הרבה מעבר למה שאתה גדלת כבן נוער?
אני מבין מה אתה אומר. במושב, זה מושב דתי הרי, אז רוב התושבים הם דתיים, וגם בצוות תיכוני שבו למדתי, זה בעצם דתיים. אז אני לא נחשפתי כמעט בכלל לחבר'ה חילונים או שונים ממני. אתה יודע, פה ושם, אבל לא באמת.
חוץ מחילונים למשל, מה אתה יכול להגיד שעוד לא נחשפת למשל? ברור שחילונים דתיים, כי גדלת בבית ספר דתי, ביישוב דתי.
אני חושב שלאחרונה, בעקבות השנתיים האחרונים שהתערבבתי יותר, נחשפתי להמון מגוון דעות שונות. אז יחסית כן מעורב.
מה זאת אומרת? תספר לי על דברים שהם שונים. מה בשבילך נתפס שונה? חילוני זה שונה. מה עוד נתפס שונה? שאתה אומר, וואו, פתאום נחשפתי למגוון דעות.
קהילה גאה זה מבחינתי משהו שונה, שפחות מוכר במקום בו אני גדל.
למשל, אתיופים?
לא, אתיופים זה עוד חבר'ה, נגיד בבית ספר, או דברים כאלה, אז כן. יחסית גילו, עדיין איכשהו מתערבבים. הולכים, נגיד, לאימונים, אני מטפס כבר כמעט 4 שנים, אז כשהתחלתי, פתאום נחשפים לדעות של חבר'ה אחרים, שהרי הם לא גדלו כמוך, הם חילונים. פתאום פסח הוא אומר שהוא צריך לקנות לחם שבוע לפני, כאילו אין בסופרים, ואני כאילו קצת היה לי מוזר שעושים דברים כאלה.
כן. מה הרגע שבעצם התחלת להיחשף לזה שיש עולם גדול?
אני חושב אזור גיל 16, שבאמת התחלתי גם בטיק טוק, התחלתי להעלות תוכן, ואז פתאום אתה גם גולל בתכנים של אנשים אחרים, כי עד אז לא נחשפתי לטיק טוק, אמרו זה ריקודים של ילדות ודברים כאלה, ואז אתה מתחיל להיחשף, יש שם הרבה אנשים, יש שם הרבה דברים, ואז אתה מתחיל לראות, להבין, לנסוע למקומות, ללמוד עוד קצת.
ומי, כשאתה מתחיל להיחשף, מי שמה מנסה לתווך לך, להגן עליך, או שבעצם הכל פתוח, הכל פרוץ?
באמת, הכל יחסית פתוח, אם הייתי רוצה להגיע לכיוון מסוים, הייתי מצליח. אין מישהו שבאמת היה על זה מה אני עושה, איפה אני, כאילו כמובן ההורים וזה, יודעים איפה אני וכל זה, אבל הם לא באמת יודעים איפה אני גולל, מה אני מעלה לרשתות.
מה זאת אומרת, הם לא רואים מה אתה מעלה?
בזמן האחרון, כן, בחצי שנה, שנה האחרונה, חיברת אותם לטיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, והם רואים כל מה שאני מעלה, כי זה מאוד רציתי לשתף אותם.
אבל בהתחלה אתה אומר, התחלת, הם בכלל לא ידעו מה קורה.
לא כל כך ידעו, אולי קצת חברים בבית ספר, ומי שרציתי לשתף איתו, אבל בגדול, לא באמת ידעו.
אז מתי אתה שם לב שיש כבר את הרגע הזה שכבר זה כבר חשוף מדי? כלומר, עשית את הקפיצה. כלומר, זה לא עכשיו איזשהו נער מ...
אוקיי, אז אני חושב שבשנה האחרונה, חצי שנה האחרונה, אתה פתאום מקבל יותר צפיות, יותר לייקים, יותר עוקבים, ופתאום מישהו אומר לך, אתה זה מהטיק טוק, בקניון, הדברים כאלה, ואז זה מגיע לחברים, חברים של חברים, לחבר'ה בבית ספר, ולחבר'ה בכלל, שאתה עובד איתם, ופתאום אתה מבין, זה לא סתם רשת, זה כאילו יש שם אנשים בסוף, זה לא רק מספר שאתה רואה, 20,000 צפיות, זה יש שם 20,000 אנשים שצפו בזה, זה כאילו מרגיש קצת מוזר, כי כשאתה רואה מספר אתה לא משייך שאוקיי אתה דיברת ו500 אנשים צפו בזה, קצת קשה להבין, ואני עדיין לא כל כך מבין את זה בכל זאת.
אז מי מסביר לך? כי בסוף אני כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר. הפער הזה ברשת החברתית בין לראות מספרים לבין להבין שיש מאחורי מספרים אנשים. כלומר שבסוף יש איזו השפעה גדולה על החיים שלך. כאילו עם מי אתה מדבר על זה?
אתה מנסה להתחבר עם חבר'ה שהם יותר כמוך, כי החברים הקרובים נגיד מהמושב ומהבית ספר.
לא מבינים.
הם לא מעניין אותם יוצרים או צפיות או עוקבים. אז אתה מנסה להתחבר קצת יותר לחבר'ה שהם יוצרי תוכן או...
וכמה כאלה יש? כי בסוף אני אגיד לך מה, יש כשאני מדבר עם מבוגרים, הם בטוחים שכל בני הנוער הם יוצרי תוכן. הם בטוחים שכולם כל היום מעלים תכנים.
אז לפי לדעתי אם תלך לבית ספר ונגיד תשאל מי העלה סרטון בזמן האחרון, מעטים מאוד ירימו את היד.
איך אתה מסביר? למה בני הנוער לא כל היום מעלים תכנים? כי על פניו אומרים עליכם אתם ילדים דיגיטליים, אתם נולדתם לתוך שיטות חברתיות, למה לא כל בני הנוער הם יצרני תוכן?
אולי מהבחינה שהם לא רוצים להיות שיתופיים כל כך, או באמת שיתופיים כלפי החברה כוללת, אלא לחברים שלהם שולחים להם בפרטי או לקלוז
פרנד. למה אתה כן? האם זה משהו אישיותי? האם זה משהו... בסוף, כמו שאתה אמרת, אני מגיע לבתי ספר שואל חברים, מי פה העלה סרטון? מי פה שיתף משהו? באמת הרוב לא מרים עם יד. אז למה אלו שכן עושים את זה? מה היום מניע אותך בכלל לשתף, לייצר תוכן?
אני חושב שיש איזשהו דרייב פנימי ליצור, להשפיע, להעלות. אני כשאני רואה סרטון ואני רואה מישהו שהוא ערך משהו מגניב, אני אכנס ליוטיוב ואני אלמד עד שאני אדע איך הוא עשה את זה ואני אעשה את זה בעצמי. וזה מה שגרם לי כל הזמן להשתפר ולנסות כל הזמן לעלות מדרגה ו... להיחשף לכמה שיותר אנשים.
אבל זה נשמע טכני, כאילו שאתה מנסה להשתפר.
אוקיי.
יש פה דברים שהם מעבר לטכני. יש פה עניין של חשיפה, יש פה עניין של תגובות, של טוקבקים, יש פה הרבה מעבר כאילו.
אז בהתחלה זה מאוד מאוד מגניב, פתאום אתה רואה, העלה את הסרטון והרבה אנשים ראו, אז אתה רוצה עוד פעם, עוד ככה, ועוד סרטון, ועוד סרטון, ואז זה פשוט גם הרגל, כי...
מה זה הרגל?
הרגל, כי אתה מעלה כבר סרטון, אז אתה רוצה עוד פעם להעלות את הסרטון, להגיע לאותה חשיפה.
הבנתי, כלומר, עברת איזושהי נקודה, התחלת לעלות סרטונים, ואז אתה אומר זה כבר הרגל. אני רוצה מה שנקרא לעלות עוד ועוד סרטונים.
כן, כמו תחביב יכול להיות.
אוקיי. אז אתה אומר יצירת תוכנית תחביב שלך?
תחביב שמנסים להתפתח בו לכיוון עבודה, כן.
מדהים, אז זה עושה לי שכל, כי כשאני מגיע לבית ספר, נדבר על תחביבים, אז יש כאלו שאוהבים לשחק כדורסל, ויש כאלו שאוהבים, לא יודע, לרקוד, ויש כאלו שיר, אז יש כאלו שאוהבים ליצור תוכן. בעצם יצירת תוכן זה עוד תחביב של בני נוער.
כן, מתוך אותה, כמו שאמרת, ילדים שמשחקים כדורסל, כנראה אחוז קטן יעבוד בתור מאמן כדורסל, משהו שקשור לעולם, כן, שחקן כדורסל, אז אותו דבר עם יוצרי תוכן, אותם יהיה אחוז קטן שיצרו משהו, יכול להיות יעבוד בזה בעתיד, במשרד פרסום, משהו שיווק, אני לא יודע.
אתה בזמן האחרון, אני רואה, אתה מעורב בכמה פרויקטים, בשפיצרים, נכון?
כן.
ואתה מעורב פה בטינק עם המוברים. חלק ממה שאתה עושה, אתה מנסה לחפש עוד בני נוער כמוך, שמייצרים נכון, תוכן. נכון. זה קל או קשה?
אני חושב, הייתי בטוח שזה יהיה הרבה יותר קל למצוא את החבר'ה האלה, כי הם הרי ברשת כמוך. וזה, אבל ממש לא. רוב החבר'ה שגוללים וצופים, הם יותר פסיביים נראה לי, מאקטיביים. הם לא בין יצלמו ויעלו, הם רואים יותר לצפות. וזה מה שמקטין כל כך את החבר'ה שלמצוא אותם.
אתה יודע להסביר לי למה? למה בסוף יש פה המון 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 גולשים פסיביים?
כי זו דרישה גדולה, להעלות תוכן, לצלם, לספוג את כל התגובות, גם אם יש אייטרים, גם אם יש תגובות טובות.
אז אם אני מבין מה שאתה אומר, זה קצת כמו לשחק כדורסל. זה דורש אימונים, זה דורש עבודה קשה, זה דורש הפסדים ויכול להיות שהקהל יצעק לי בוז, או קהל יאהב אותי. כלומר, מה שאמרת פה הוא מאוד חכם, אתה אומר חבר'ה, אם מתייחסים לזה כאל תחביב, שיכול להפוך להיות מקצוע, מתישהו, יכול להיות שמתישהו נתן יהיה יוצר תוכן או מפיק או עורך תוכן. אבל בסוף, כשאני מסתכל על בני נוער, אתה אומר, יש פה משהו שהוא כבר מוגדר כתחביב, והוא לא אצל כל בני הנוער. כלומר, תשכחו מהתפיסה הזאת שלכם המבוגרים, שאתם חושבים שכל בני הנוער הם יצרני תוכן. זה שאנחנו ברשות החברתיות, זה לא אומר שאנחנו מייצרים תוכן. מה נתקעת?
אני רוצה לחשוב.
על מה?
נכון, אבל כל מי שהוא בהכרח מעלה תוכן, אתה מגדיר בן נוער שמעלה סרטון לטיק טוק.
כן.
יוצר תוכן?
זאת שאלה מעולה. אתה?
לא בהכרח אם הוא מעלה, אם הסרטון שלו היה לפני חצי שנה, גם הוא קל 15 מיליון צפיות, ויש לו עכשיו 10,000 עוקבים בטיק טוק, אני לא מגדיר אותו יוצר תוכן.
אז איך אתה מגדיר אותו? בוא תגדיר לי, אתה יודע מה, בוא נדרג אותם.
אוקיי.
אלו שאתה אומר הם בדרגה הכי נמוכה, יש פסיבים, יש כאלו שלא מעלים. נקרא להם הפסיבים. נכון? דרגה הכי נמוכה. זה כאלו שנכנסים לטיק טוק נגיד, רק מסתכלים, לא מעלים כלום.
אוקיי, יש את הפסיבים, ואז דרגה מעליהם, החבר'ה שהם משתפים לחברים שלהם, בקבוצות וואטסאפ, עושים לזה...
איך תקרא להם?
החברים הקרובים.
חברים, קלוזרים. קלוזרים. יכול להיות שהם מעלים תוכן, והם עושים את זה מה שנקרא לחברים. הם מעדיפים את האופציה בטיק טוק של שתף רק לחברים, עושים את זה בקלוס פרנד, הם עושים את זה בשביל עצמם ובשביל החברים.
אוקיי, ואז יש חבר'ה שהם כמו סוג של מיינסטרים כאלה, שהם רואים טרנד, ואז הם יעשו אותו, כי זה לא באמת מביך, כי כולם עושים את זה, נבין? אז איך נקרא להם?
לא, אלו שמושפעים מטרנדים. מושפעים מטרנדים. יש איזה שם, מושפעים מטרנדים.
אוקיי, ואז את החבר'ה שאני אקרא להם כבר יוצר תוכן, שהם באמת מעלים והם יכולים לספור את כל מה שהחברה אומרת עליהם, החברים, והם עדיין ימשיכו.
כן, ואז מעל היוצרי תוכן, וגם משפיענים, למשל מי מעליך? אתה מוגדר כיוצר תוכן, נכון?
כן.
מי מעליך?
השם.
לא, אבל יש מישהו שכנראה לקח את זה כמקצוע כבר.
אוקיי, אז...
המקצוענים. אלה שמתפרנסים מזה, אתה יודע מה?
אלה שמתפרנסים, כי יש גם משפיענים שלא בהכרח מרוויחים מזה, תמיד?
נכון, מדהים. אז יש לי פה, בעצם דירגנו פה, יש לנו 5 דרגות של אנשים שמתעסקים עם תוכן. הפסיביים, אחלה. אחרי זה אלו שהם עושים את זה בשביל החברים הפרטיים שלהם, הקלוזרים. אחרי זה יש את הטרנדסטרים, אפילו לא טרנדסטרים, לא קובעים את הטרנדים, אלו שמושפעים מטרנדים.
כן.
נכון, ורואים אחר טרנד, כולם עכשיו מעלים על קראנץ' ופיסטוק, הם גם יעלו סרטון, זה ללכת על בטוח. זה לא שעכשיו מישהו יגיד לי מה אתה עושה עם הקראנץ' כי כולם מעלים. אחרי זה יש יוצרי תוכן שהם טיפה יותר אמיצים.
שהם גם יכולים להיות האלה שלא בהכרח, הם יהיו הראשונים בטרנד.
נכון.
הם לא בהכרח האחרונים.
הם יכולים ליצור את הטרנד, הם יכולים ליצור את הסרטון והכל, ובסוף יש אלו שמתפרנסים, זה המקצוענים.
כן.
וואי, עשית לי איך שכל, כמה אחוז בעיניך, אם אני מסתכל פה על הדברים האלה, מתוך עכשיו סתם, קח את בית גמליאל, דרג לי כמה יש יוצרי תוכן בבית גמליאל. כמה בני נוער יש שם
בערך? מתוך מה שאני מכיר,
כן.
בני נוער בערך בסביבות ה-200 אולי?
שהם יוצרי תוכן.
לא, 200 בכללי.
200 בני נוער, כמה מתוכם יוצרי תוכן כמוך?
בודדים ממה שאני מכיר.
מבית גמליאל, אתה מכיר, כמה יוצרי תוכן יש?
אם זה מתוך 200, אולי 3 אולי? וואו.
כלומר, בסוף, מתוך ה-200 בני נוער בבית גמליאל, זה היחס. על כל 200 בני נוער, שכנראה כולם, אתה יודע מה, כמה הם בטיק טוק?
כמעט כולם בטיק טוק.
כמעט כולם, למרות שזה ביישוב דתי והכל, אתה אומר כולם בטיק טוק.
כן.
נכון? כולם פסיבים כנראה, כולם כנראה גוללים, נכון? יהיה אחוז קטן שהם הקלוזרים, נכון? כאלו שמשתפים את החברים, נכון?
כן.
אבל בסוף...
לא, אחוז גדול נראה לי משתפים את החברים.
כן? אחוז גדול?
שולחים לחברים, אתה יודע,
שולחים בוואטסאפ אפילו.
כן, בוואטסאפ.
מלא בדראפט, וכאילו, כן, בדראפט בדיוק. זה כאילו שומרים, אבל לא מעלים.
בדיוק.
מדהים. ויוצרי תוכן בסוף, יש לך 3.
ומתוך זה, אני לא חושב שהמעבר בין העליות המושפע מטרנד ליוצר תוכן, הוא מאוד קשה, אפילו מנטלית אני אקרא לזה.
למה?
כי צריך לספור את כל מה שהחברה אומרת עליך, ואתה צריך עדיין להמשיך לעלות, אם אתה רואה שמישהו כתב לך משהו רע.
בוא נדבר על המשהו רע הזה. דיברנו על הבועה, ודיברנו על הלכת להיחשף, ואני יודע שיש לזה מחיר. ואתה יודע, ואני מרגיש שיש פה דור שלאט לאט נכנס ומסתגר. כלומר, אם הדור שלפני באמת היה נחשף יותר בקלות, היום כבר, כמו שאתה אמרת, יש פה ממש קטגוריה, הקלוזרים, הקלוס פרינג, כאילו מקום שהוא הרבה יותר סגור. זה היה עכשיו, התפרסם, בזק מפרסמים כל שנה את דוח האינטרנט, ואתה יודע, הופתעתי מאוד מהרבה נתונים שהם אומרים. למשל, על הפרופיל אפקטיבי. מכיר שבני נוער יש להם פרופיל פקטיבי?
כן, מכיר. אפילו לי יש אחד כזה, אני לא כל כך משתמש בו, אבל יש לי גם.
למה בכלל פתחת פרופיל פקטיבי?
אתה רוצה פתאום לצפות בחשבון של מישהו אחר, אבל אתה לא רוצה שהוא ידע שאתה צפית בו. אז אמרת, בוא נפתח חשבון, שיגרו לו, נחום תקום, ותצפה בו. או משהו כזה. זה נראה לי הסיבות העיקריות.
כאילו, אתה יודע, בסוף, בדוח הזה, לפי דעתי, אם אני זוכר נכון, 2/3 מבני הנוער מתחזקים בצורה כזאת או אחרת, פרופיל פקטיבי. זה לא משפיע?
מתחזקים הכוונה מעלים לשם
יש
דברים?
יש פרופיל פקטיבי, שהפרופיל הזה מתנהל עם העולם, מגיב לעולם, אתה יודע, צופה בתכנים בעולם, כאילו אותי זה ממש הפתיע.
גם אותי זה מאוד מפתיע.
אם עכשיו אני הולך אליך ל-200 האלו של בית גמליאל, ושואל למי יש פה פרופיל פקטיבי, כמה לפתרי הרמרד? אם נגיד שהם אומרים את האמת.
אם הם אומרים את
האמת. אומרים את האמת, לא מתביישים.
שליש אולי, אני לא יודע.
אתה חושב ששליש בסוף יש להם פרופיל פקטיבי, שזה גם המון.
לא בהכרח שזה לא דברים שמדברים עליהם, הרי אתה לא תגיד. לך יש פודרים שלי, לך אין, זה לא...
זה סוד.
זה סוד, פשוט...
לא מדברים על זה.
כן.
זה מביך.
מביך, ואני לא יודע, זה מעניין?
אתה שואל אותי?
אני לא חושב שזה כזה מעניין. באמת?
אני חושב שזה מאוד מעניין שיש פה דור שלצד ה... תחשוב כמה זויות יש לך. יש לך את אלנתן בעולם האמיתי, יש לך את אלנתן ברשת, אתה יודע, הוא שונה. מי שרואה אותך עכשיו בטיק טוק, חושב עליך שאתה בן אדם איקס, אבל כנראה שהוא יפגוש אותך בבית ספר, אתה לא תהיה באותם אנרגיות.
נכון.
לא בטוח שכל מה שאני רואה לך בטיק טוק זה מה שאני רואה במציאות. ותחשוב שעכשיו יש פה עוד אלנתן, אלנתן פקטיבי, שהוא בכלל יכול לעשות דברים, להגיב דברים שאולי הוא לא היה מגיב בתור אלנתן.
כן, מאחורי המקלדת.
ברור. אני חושב שבסוף זה משפיע על הבן אדם, הבן אדם כל הזמן חי באיזשהו בלבול זהויות כאלו.
וואו.
שלא. דרך אגב, יכול להיות שאני כמבוגר רואה את זה ככה, ואתה אומר, אני כבן נוער, אני בכלל לא רואה את זה ככה, אני לא סופר את זה ככה. מבחינתי זה כל כך טבעי, שאין אצלי את ההפרדה הזאת.
אני חושב שיש הפרדה כלשהי בין, נגיד, אני אקרא לזה לנתן בטיקטוק, ולנתן בעולם אמיתי. יש לי חברים שאומרים שיש לי קול בטיקטוק, כל שנה לגמרי בטיקטוק.
נכון?
אני לא שמתי לב לזה, הם שמו לב, כי הם פוגשים אותי, מדברים איתי ביום יום. ובהכרח, נגיד, מישהו פגש אותי ואמר לי ש... אז ככה אתה נראה בעולם האמיתי, זה מאוד מפתיע אותי, כי אתה רוצה שיהיה את האנרגיות האלה בכל סרטון בטיקטוק, כי אחרת זה לא פשוט לא יהיה מעניין, אבל אתה לא בהכרח ככה בעולם האמיתי, אז כן יש איזושהי דיסוננס כזה בין העולם האמיתי לדיגיטל.
עד כמה היום ממה שקורה אצלך בעתיד, היית מעדיף לשמור בסוד? כלומר, כמה עכשיו אם הייתי אומר לך בוא אני לוקח את הטלפון ואני פתוח להכל, כמה יש שם עולם נסתר, שאתה אומר לי אני ויש דברים שאני לא רוצה שתראה? וכמה אתה אומר לי, אני ואני ספר פתוח.
נראה לי 80% הייתי נותן לך זה, ו-20% יחסית שומר לעצמי אולי.
מה זה ה-20%? אם מותר, אם בא לך לדבר, כאילו מה זה ה-20% האלו בסוף? אני חושב שבני נוער, דרך אגב, אני חושב שאתה פה אפילו עדין מדי.
כן.
אני חושב שאם אני בא לבן נוער ולוקח את הטלפון, זה הרבה יותר מ-20% שאומר לי, פה אני לא רוצה שתסתכל.
כן.
בוא נדבר על בני נוער בכלל. מה זה ה-20% האלו? מה זה ה-30%?
שיחות עם חברים, בקבוצות וואטסאפ סגורות, שזה רק חברים, בלי חברי מבוגרים. סרטונים שמעבירים ביניהם,
למשל,
שיחות עם אנשים שאתה לא רוצה לשתף עם כולם. זה נראה לדברים העיקריים.
אז איפה זה שם היום את המבוגרים שנורא, אפילו את ההורים שרוצים לדעת עליכם? הרי אני שומע ההורים, נפגש עם כל מיני הורים, ואומרים, כן, מה, אני יודעת מה קורה באינסטגרם של הבת שלי.
בומרים.
מה? בומרים. אני יודעת מה קורה באינסטגרם של הבת שלי, אבל היא לא יודעת שהבת שלה לא שמה אותה בקלוז פרנד.
כן.
היא לא יודעת שהיא לא יודעת מה קורה אצל הבת שלה.
כן, אני, כן. הכנסתי את ההורים שלי באמת לפני משהו כמו כמה חודשים לטיקטוק, אינסטגרם, עשיתי להם עוקב וזה, הסברתי להם, הם עדיין לא כל כך מבינים את כל העקרונות, אומרים לי, אז לסרטון הזה יש 80,000 עוקבים, ואני מנסה להסביר להם, עוקבים זה לא צפיות,
לא צפיות,
לא אותו דבר.
אבל למשל ההורים שלך בקלוז פרנד שלך?
לא, אבל אני לא כל כך פעיל שם.
למה?
כי זה לא מעניין אותי.
אוקיי, אצלך הכל חשוף, אתה אומר, אתה מעלה ישר.
אני יחסית מאוד שיתופי, אני לא רואה סיבה כל כך, אם אני רוצה לדבר עם מישהו בקלוז, אני אשלח לו הודעה.
אתה לא צריך לנהל קלוז של חברים.
כן, ש...
אבל אצל חברים שלך יש קלוז? אתה עוקב אחרי קלוז של חברים שלך?
בוודאי, כאילו, זה הדברים גם הראשונים באינסטגרם.
הירוקים, העיגול הירוק.
אצלך, נכון. אז אתה כל הזמן רואה איזה כמה עיגולים ירוקים כאלה ונכנס ישר.
תציץ, כי אני לא יכול לראות את זה. כן. מה לעשות, אני לא אלנתן ולא זה. מה קורה בעיגול הירוק? מה מסתתר מאחורי העיגול הירוק? בדרך כלל שאתה רואה עיגול ירוק של בני נוער, מה מסתתר מאחורי שם? מה הדברים שהם מעלים לעיגולים ירוקים?
משתפים אולי או רגשות, או פתאום מה עשיתי היום, או נגיד חבר מהצבא פתאום עם הרובה, הוא לא ילד זה הרי לאינסטגרם, לרגיל, כי הוא חטב על זה עונש, אבל זה מגניב בקלוז כאלה לצטיינים עם הרובה.
מה זאת אומרת אמרת משתפים רגשות? אני הייתי בטוח שכל בני הנוער משתפים רגשות בצורה פתוחה. תן לי דוגמה.
דוגמה, וואו, קלת, ננסה.
אם אתה זוכר שפתאום בקלוז של מישהו או מישהי, ראית ששיתפו רגשות שכאילו התאים לקלוז.
היה לי היום בגרות, עלה אחר, רואים עוד חצי בוכה.
הבנתי.
דברים כאלה.
הבנתי. ולמה היא מעלה את זה לקלוז לפי דעתך? זה יותר אינטימי?
היא לא תשתף את זה עכשיו לכל העוקבים, כי הרי אתה לא בקשר ישיר עם כל העוקבים. כנראה עם הקלוז אתה קצת יותר מדבר, ואתה רוצה במקום לשלוח להם נגיד בקבוצת וואטסאפ, אז זה חלופי לי, לעלות לקלוז.
אז אני רוצה לסיום ככה שטיפה נסתכל עליך כנביא.
נביא.
אם לפני 5 שנים כולם דיברו על זה שזה דור יוצרי התוכן, וכל בני הנוער עוטפים אחרי פרסום, וכולם רוצים להיות יוטיוברים, וכולם רוצים טיקטוקרים, מה יהיה לפי דעתך 5 שנים? לאן העולם הולך מפה?
לאן העולם הולך?
כן.
אפשר להתייחס לעניין של ה-AI, גניבת זהויות, שחבר'ה יבינו את זה, כל העניין של הפרטיות. אני עדיין לא כל כך מתייחס לזה.
איך זה קשור AI, גניבת זהויות, פרטיות?
אם אתה תעלה עכשיו סרטון לרשת, זה יכול להשתמש נגחה, ייקחו לך את הפרטים, האישים, את הפרצוף. פתאום ישלחו להורים שלך, נתקעתי פה, אפשר כסף.
זה באמת מעסיק אתכם?
לא באמת, אבל זה אנשים שמדברים עליהם, במיוחד אתם יותר מבוגרים, כאילו מדברים על זה.
אז מה, זה משפיע עליכם הצעירים שאנחנו אומרים שיכול להיות שהפרטים שלכם ברשת או התוכן ישתמשו בו?
עליי ספציפית לא, אני לא כל כך יודע מה החבר'ה האחרים.
אוקיי, אבל זה אתה העלית, מה עוד, איפה עוד, עוד מזה שיכול להיות שנהיה עוד 5 שנים? יכול להיות שיהיה פה דור שבכלל כבר יהיה פחות ופחות ופחות בני נוער שישתפו, ייצרו תוכן? כי אם כבר אנחנו מתוך 200, יש לך 3, יכול להיות שעוד שנה, שנתיים כבר בכלל לא, יכול להיות שהילדות שלי בכלל לא ייצרו תוכן כשהם יהיו טינג'רים?
אבל בסופו של דבר יהיה מישהו שייצר, מי ייצר אותו?
לא יודע. אם עכשיו כבר מ-200 יש לך 3, זה ילך ויגדל או ילך ויקטן? שנה הבאה, עוד 2, עוד 3.
כן, וואו, שאלה מאוד קשה.
כי אני אומר לך שלפני שנה היו 6 מתוך 200, ולפני 3 שנים היו 7 מתוך, כאילו אני רואה איזה מצטמצם.
נו, אז יש פה גרף, אז אני מניח שזה ירד.
זה מפתיע אותך שזה ירד? מפתיע אותך שבסוף יכול להיות שאם היום מי שמחזיק את הרשתות זה בני נוער שמייצרים מלא מלא תוכן, יכול להיות שעוד כמה שנים הרשתות החברתיות יראו אחרת לגמרי.
זה מאוד מפתיע אותי, הרי זה רוב העולם שלי כרגע, להיכנס לפלטפורמה הזאת או הפלטפורמה הזאת. אם אתה אומר לי עכשיו שבעתיד לא יהיה חבר'ה שיעלו, אז זה קצת כאילו גונז את כל העבודה שלך.
גונז בכלל את כל המהות של רשת חברתית.
נכון.
אבל תחשוב.
אבל אני עדיין לא מאמין בזה, אני אגיד לך את האמת.
אני מסתכל על מספרים, ואני רואה את הכמות הנמוכה. אם היית אומר לי, יניב, מתוך ה-200, 200 מייצרים תוכן, וזה רק הולך וגדל, הייתי אומר, אוקיי, אני מבין את הרציונל פה. בסוף יש פה מעט מאוד. וגם מי שעושה את זה, עושה את זה בתוך קבוצות סגורות. עושה את זה לחברים שלו. אולי בכלל הרשתות החברתיות יראו אחרת, יראו רשתות חברתיות של כל מיני קבוצות מאוד קטנות של חברים. דרך אגב, לשם הולך אחר אינסטגרם, השיקו את הקלוז, ואחר יש כמה קלוזים. וערוצי וואטסאפ וקבוצות וואטסאפ, כאילו זה הולך למקומות הרבה יותר,
זה הולך למקומות האלה. אני גם חושב שקבוצות וואטסאפ עם החברים או קבוצות באינסטגרם עם החברים מעבירים בהם דברים ולא פשוט יעלו לכל העולם.
בדיוק, למה לעלות לכל העולם? די מדהים, וצריך לעקוב אחרי זה ולראות. ואז נשאלת השאלה, איפה יכול, מה יהיה התפקיד של אנשים כמוך? יכול להיות שבכלל התפקיד שלכם יהיה הרבה יותר משמעותי. מי שהחליט לקחת התחביב ולהפוך אותו למקצוע, יכול להיות שיהיו יצרני תוכן שזאת תהיה העבודה שלהם.
כן,
ועליהם ישען כל העולם הזה של תוכן.
וההשפעה של האי יצירת תוכן ברשתות, איך זה, אתה חושב שזה ישפיע?
אני חושב שברגע שהרשתות יזהו שיש פחות ופחות יצירת תוכן שהם היום מקבלים בחינם, היום יש מלא אנשים שמייצרים תוכן ומחזיקים את הרשת החברתית. תחשוב, זה לאט לאט יורד. הם יצטרכו לעבוד יותר קשה, או בלשלם ליוצרי תוכן, או בלהכשיר יוצרי תוכן, או לעבוד עם גופים שזה התפקיד של לייצר תוכן. כיום, מה עולה להם? יש מלא מלא בני נוער, מלא צעירים שכל היום מעלים תמונות של מנות ותמונות של אוכל ובלוגים ומחזיקים להם את הפלטפורמות, והפלטפורמות מכניסות כסף. אבל מה יקרה שזה ייגמר?
אני אשמח לקבל כסף דבר ראשון.
ברור שתשמח. דרך אגב, בגלל זה אתה כנראה תצטרך להפוך את התחביב למקצוע.
כן, כמו שיש את עכשיו הם התחילו לחסד בחול, בארץ עדיין לא, הטיקטוק קריאטור פאונד שקבלים קצת.
לא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו לשלם כסף, הם יצטרכו לתגמל את היוצרי תוכן.
כן.
ושם זה הולך, אתה יודע, וזה מה שאני אומר לך, ככל שהעולמות ייסגרו, לרשתות יש רצון שכמה שיותר ישתפו, אבל זה שני כוחות שמתנגשים. זה האתגר הגדול בעיניי שהולך ללוות אותנו. מרתק. שמע, בהצלחה בלמצוא עוד בני נוער שהם כמוך. אני עוקב אחרי זה ורוצה לראות מה זה.
תודה רבה, אז אם יש פה חבר'ה שיוצרי תוכן.
בוא תעביר להם מסר, מה אתה רוצה להגיד?
תוכן מדויק?
לא, בלי מדויק. אתה עכשיו פונה למצלמה ואתה מחפש כמוך חבר'ה שמייצרים תוכן. תפנה אליהם, הנה המצלמה פה.
אוקיי.
מה אתה אומר להם? איך אתה אומר לבן נוער שעכשיו כמוך, בוא תהיה חלק מאיזה קהילה שיוצרי תוכן. מה אתה אומר להם?
אז אם אתם יוצרי תוכן, אז בואו להיות חלק מאיתנו. אנחנו, לא, כן.
דרך אגב, ראית, הנה מה שהחבר שלך אמרו, ראית איך הקול שלך השתנה? הסתכלת על המצלמה, ואם אתם, ראית?
כי צריכת לשנות קצת, שקצת
מעניין. דיוק, אתה מבין שיש פה שתי זהויות שונות. Take two. בבקשה.
אז אם אתם רוצים ליצור תוכן, בואו להיות חלק מאיתנו, להשפיע על בני הנוער, להשפיע על בני נוער ו...
קשה בלי הקאטים, נכון?
קשה, אני כל הזמן קאטים.
אתה רגיל הקאטים ב...
יש לי גם את הצדים. אני הרי כל הזמן, נגיד, אני רוצה לצלם סרטון על, לא יודע, משהו מעניין שאני כותב לעצמי תסריטים, אני לא יודע לעצמי אפילו איפה ל...
אני רואה אותך מהצד שאתה מצלם סרטון, אני רואה אותך לוקח כמה טייקים, ואז אתה עורך את עצמך.
כן.
כאילו, ועכשיו שאני אומר לך, כך בוואן פעם אחת, דבר למצלמה, תראה איך קשה לך.
כן, גם עם תסריטים הרבה יותר גלי, כי אני רגיל לזה כנראה.
אני אעזור לך, אני חושב שאנחנו מחפשים בני ובנות נוער שמייצרים תוכן, וכמו שנתן אמר, חבר'ה שקמים בבוקר ורוצים לקחת את התחביב הזה ולהפוך אותו למקצוע.
ורוצים להשפיע.
ומהם כמה כאלו יש. בואו ננסה לחפש אותם, נבנה קהילה כזאת של יוצרי תוכן. אני מת לדעת כמה כאלו יש.
כן.
נתן, תודה שנתת לנו הצצה לעולם שלך.
תודה רבה.
שיחה מרתקת, ויהיה מעניין לראות עוד שנה ועוד שנתיים. האם התחזית שלנו צדקה או טעתה. תודה רבה שהייתם איתי, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי הפודקאסט לעני הנוער בכל הפלטפורמות האפשריות, ולעקוב אחריי בפייסבוק, באינסטגרם או בלינקדאין. תודה. We'll be right back.